טוב. טוב, אז מי שהיה בשיעור הקודם, שזה היה לפני שבועיים, נראה לי, נכון? לא היה שבוע שעבר. אז אנחנו סיימנו בגדול את כל הקטעים המאיים של הספר, כלומר כל המבואות. בפעם הקודמת סיימנו את היחידה שמתברת על המעגל החוזר, ואפילו סיימנו את הסיפור של עתניאל, שהוא בעצם השופט הראשון, ואין הרבה פרטים עליו. זה לא סיפור כל כך מלא פרטים כמו הסיפורים שיבואו אחריו. והיום למעשה אנחנו מתחילים באמת את אחד הסיפורים הראשונים של הספר, שאפשר להסתכל עליו כסיפור ממש, עם התחלה וסוף ואפילו אמצע.
כן,
כי בחלק מהסיפורים שראינו עד עכשיו היה התחלה וסוף, לא היה ממש אמצע. הסיפור של עתניאל יש רק נוסחאות פתיחה וסיום, ואין ממש סיפור. לא כתוב איך הוא ניצח, לא כתוב איך הוא, נלחם, איך הוא זה. אין פרטים יותר מדי שהופכים את הסיפור למעניין את השומעים המודרניים. ועכשיו סוף סוף הגענו לסיפור כזה נורא מעניין. אז עכשיו אנחנו מתחילים את סיפור אהוד. ואנחנו נעשה את זה בשני שלבים. כלומר, בשלב הראשון אנחנו פשוט נקרא את הסיפור ונבין קודם כל מה קרה לו. ואז אחרי זה אנחנו נלמד את הסיפור ונבין מה הוא אומר. אז בואו נתחיל. פרק ג' פסוק י' ב', ספר שופטים, תנ"ך. הספרות התורנית באשר היא. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה שנה. עד לפה, החטא והעונש מתואר בקצת יותר עריכות מפעם קודמת. יש תיאור של מה שעגלון מלך מואב עושה. הוא אוסף אליו את בני עמון ועמלק, שזה כבר מרחיב את מה שהיה פעם קודמת. וגם מתואר שהוא יורש את עיר התמרים, שזה כנראה יריחו. כן, מה שזה אומר, זה שאם מואב, טוב, אני אצייר את זה רק כדי שיהיה ברור.
יריחו לא אמורה להיות עגלון השבת?
לא, לא.
כאילו, מה זה אמורה להיות?
יהושע נדר נדר, כן, נשבע. שמי שיושב את יריחו, אז בבחור הסדנה...
זה הכי מופיע הסיפור של...
נכון. כן, בסדר. עכשיו, השאלה היא אם ירשו את עיר התמרים, זה אומר, הם ירשו אותה, בנו אותה, שמו לה חומות ודלתות, כמו שהשבועה אומרת, או שפשוט ירשו את האזור והתיישבו בו.
ויותר מזה, אפילו אם הם כן הקימו לה חומות, מי אמר שהשבועה חלה על גויים?
כן, גם יכול להיות.
לא, הבעיה היא שאם היא הקימה חומות,
אז
לא
נכיר לתאית שהחלקים בחומות. כי אחרי זה כשכבשו אותה שוב, אז היא חרבה.
אז למה לא פשוט לפתור את הבעיה ולומר שהם לא בנו את החומות? הם ירשו את עיר התמרים, כלומר את כל האזור הזה הם השתלטו עליו. הרי למי אכפת שהם לקחו איזו נקודה של עיר חרבה? כן, שוב. העניין זה שיש להם עכשיו שלטון בצד הזה של עבר הירדן. עכשיו, אם מואב הם פה, זה אומר בין השאר שהם גם עברו את ראובן, שיושבים פה, וגם נכנסו אפילו לגד, שיושבים מעבר לנחל חשבון, ובכל זאת על זה לא מדברים. כלומר, מה שמעניין אותנו ברגע זה, זה שהם עברו את הירדן והגיעו לעיר התמרים, שזה יריחו.
איפה אתה פרק?
אנחנו פרק ג', התחלנו את סיפור אהוד, ואנחנו עוד שנייה נתחיל את פסוק ט"ו. ואז אחרי זה כתוב, ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב, 18 שנה.
עכשיו, אבל זה לא רק מואב.
כאן יש מידה כנגד מידה.
איך? מאיפה מגיעים עמלק?
מה? מאיפה שהם רוצים, הם
לא,
עם נודד.
לא, מאיזה חלק בארץ?
הם עם נודד. יש כאלה שאומרים שהם היו בהר אפרים מדי פעם, ולכן יש שם הר העמלקי. זו השאלה. למה המידה כנגד מידה? כי כתוב שבני ישראל עבדו, כן, את הבעלים ואת ההשרות, נניח בסיפור עתניאל, ומיד אחרי זה, ויעבדו בני ישראל את כושן ראשיתם 8 שנים. וכאן עוד פעם הם עושים את הרע, ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב, ויעבדו, ומעין מידה כנגד מידה, כשאם הם עובדים עבודה זרה, אז הם גם יעבדו לא רק אלוהים אחרים, אלא גם עמים אחרים. אז בזה זה מסתכם, ב-18 שנה, שזה גם כן יותר ממה שהיה פעם קודמת. בעצם בכל שלב של הנוסחאות שיש פה, רואים איך מתקדם ומחמיר המצב. כלומר, המצב יותר חמור, המצב מתואר בעריכות יותר גדולה, המצב מתואר גם בהרחבה של הקושי. וזה. אוקיי, אז עד לפה הנוסחאות הרגילות, לכאורה.
החטא לא לפעות נהל.
נכון. החטא יישאר ככה.
הרבה יותר, ובגלון הזה תאורס יבס. ויוסף פה.
כן, אבל בסיפור של עתניאל, כתוב לנו, ויסוד ישראל את הרע בני השם. כן, וישכחו את השם אלוקיהם, זה ביטוי שמופיע רק אצלו, ואחרי זה כששמואל ידבר על תקופת השופטים. ויעבדו את הבעלים ואת האשרות, שזה בעצם לקוח מפרק ב'. בסיפור של אהוד, כן, לא יחזרו לנוסחאות של פרק ב', רק יגידו ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, אבל על זה יחזרו פעמיים. כן? יחזרו פעמיים בצורה שממש מרגישים שהיא מיותרת. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק השם את עגלון מלך מואב אל ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם. כן? אז החזרה הרבה יותר מודגשת כשאתה חוזר על אותו דבר. ולכן אולי יש תחושה של עלייה. אני מסכים אבל שזה באמת לא יחזור עד כדי כך. בהמשך בדבורה ובגדעון לא יהיה הרחבה כזאת, ורק אחרי זה בסוף ביפתח יהיה הרחבה של החטא. כן? אבל זה נכון, זה באמת הערה נכונה.
אבל עדיין אפשר ללמוד מהעונש, אם העונש הולך ומחמיר, אז כנראה אחד משני דברים, או שכל פעם עלה על החטא הקודם, או שעצם העובדה ששוב יש חטא אחרי התשואה הגדולה הזאת, היא בעצמה החמרה.
נכון.
לעומת המצב קודם.
כן. ויזעקו בני ישראל אל השם, שוב חלק מהנוסחה הרגילה, ויקם השם להם מושיע. כן, אני אומר הנוסחה הרגילה, אבל זה דווקא משהו שלא הופיע בפרק ב', נכון? אתם זוכרים? בפרק ב' לא היה לנו זעקה. כן, יש חטא, עונש, ישועה.
ויקם השם מושיע לבני ישראל, תמיד.
אני מדבר על המעגל החוזר של פרק ב'.
לא.
טוב. ויקם השם להם מושיע. את אהוד בן גרה בן הימיני. בסיפור עתניאל גם היה כתוב ויקם השם להם מושיע. אבל שם היה כתוב ויושיעם. כן, אז זה גם כן קצת יורד. הישועה כבר פחות חזקה. ואין רוח השם על אהוד. ומה שמעניין זה שויקם מושיע, בכלל הביטוי להקים מושיע, יופיע רק אצל שני אלה ויעלם. כלומר, פה זה הפעם האחרונה שיופיע, אחרי זה הוא לא מקים להם מושיע. לא כתוב שהם זועקים אל השם, ואז ויקם להם מושיע. לא יהיה את זה, וגם באמת, מדבורה ואילך, לא יהיה ברור באמת מי מושיע. מה קורה? אז זה צריך לזכור. אוקיי, עד לפה זה מעין הקדמות שאנחנו כל פעם חוזרים אחורה או קדימה מסתכלים וזה. ועכשיו אנחנו נכנסים סוף סוף לסיפור שמיוחד לסיפור אהוד, אין איזה השוואות או משהו כזה.
ויושם נהדר בבסדות או נהדר במקומו בכל הסיפור, זה לא פרק.
לא, אבל גם אצל עתניאל אתה יכול לומר שאומנם אין לנו סיפור כל כך מרתק ומרשים, אבל כתוב, ותהיה עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את קושן לשתיים מלך ארם, ואתה עוז ידו על קושן לשתיים. כן? היה אפשר לוותר על כל זה, ואז היית צודק. והיה כמשה משה לבני ישראל ביושיעם, את עתניאל בן כנז הכי חלב הקטון ממנו, ותשקוט הארץ 40 שנה, והיה מתות עתניאל בן כנז. יש סיפור, רק שהוא סיפור יבש כזה, שאנחנו לא נספר לילדים לפני השינה. אלא אם כן אנחנו רוצים שהם ירדמו מיד, כן? אבל בכל אופן, יש סיפור. אוקיי, אז בואו נגיע סוף סוף לעיקר. והיה כם השם להם מושיע את אהוד בן גרה. כן, אנחנו לא ניכנס לרשימות בדברי הימים, אבל אנחנו רק נגיד שאהוד בן גרה לא חייב להיות הבן הישיר של גרה. יכול להיות שהוא בן משפחת גרה, שגרה הוא אחד מהבנים של בנימין. והוא בן הימיני, איש יתר עד ימינו, הוא יתר, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. כן, אז לא ברור האם זה שהוא קם להיות מושיע ואז הם שלחו בידו כחלק מהטריק, או שהם שלחו בידו כמו שהם עושים תמיד, והוא ארגן איזה טריק. בכל אופן, מה שהולך להיות זה טריק.
ימיני זה כאילו בן הבן ימין.
בן ימיני זה בכל התנ"ך.
והבית כאילו נועקת לפול הזה.
לא, למה לפול?
לא, פיצלת את השם. כאילו
לימין, ימין כתו יסס מולה וימין.
לא, לא.
השם בנימין פתאום מתפצל לשניים, כמו השכנה.
כן, כשמישהו מגיע מבית אל, למשל כמו שדיברנו על חיאל שבנה את יריחו, אז קוראים לו חיאל בית האלי. בית האלי. למה? כי הוא הבית אלי. כן? גם הבנימיני הופך לבן הימיני. כן, יש עוד. כלומר, ישי בית הלחמי, נכון? ומבית לחם, אז הוא בית הלחמי. הידיעה מגיעה לחלק השני.
אבל זה לא תמיד למה נאמר.
מה הכוונה?
במורת חי.
איש ימיני.
ינד. לומר את זה בין ימין זה בין ימין רק האי באמת זה לא עולה.
הקושייה היא שם, לא פה, כן? זה שבין ימיני זה מבין ימין, כן? כמו שבמקבילו, אין בין יהודי, כן? אין דבר כזה. יש מיהודה, כן? ומשום מה, לבין ימין תמיד כותבים בני ימיני. כן, אז לעומת זאת יש גדי, ויש, זה אין, לא יודע, בני גדי, זה קצת מוזר. בכל אופן, זה ככה עובד בכל התנ"ך. כן, אז גם לא ברור מי שם הבן ימיני, כי הרי הוא איש יהודי בכלל, אז תחליט. כאילו, איש יהודי, איש ימיני.
זה לא באמת קושייה.
נכון, אבל לא, יש שם קושייה בכל אופן. לא בדיוק בזה, אבל בסדר, שנגיע לאסתר, כמו שאמרת. תזכרו את זה עד אז, אם תחיו.
תפשין.
תפשין, יפה, זה מרשים. תפשין כופריש. טוב, בואו נגיע לעיקר. אני משתעמם פה, אני רוצה לשמוע מה קורה בסוף. אני במתח. לא יודע מה איתכם.
אם אתה במתח, אז אתה לא משתעמם.
ויעס לו אהוד חרב, ולה שני פיות, גומד אורכה. מה זה חרב עם שני פיות?
חרב כפולה.
פיות כאלה?
לא, חרב כאילו כפולה, עם שני...
כפולה משני צדדים?
לא, עם שני להבים. שני להבים מחוברים.
כן, כמו, אז זהו. אז כולם ישר אומרים את מה שלמדנו אצל הגננת, שלמדה אצל יהודה יצור, שפעם החרב הייתה...
אתה מלמד זכות על הגננת.
או על יהודה יצור, אני לא יודע. באמת, אני לא יודע אם זה על אחד ממיחד. בכל מקרה, שיש לנו פעם חרב מעגלית כזאת, שמקים בה, לפי חרב, יש לה פה, פה זה הצד המשונן ופה לא, ולכן הורגים במכה, ולא כאילו בדקירה.
למה לא הצד החיצוני יהיה משונן?
ויקו לפי חרב? מה?
אם כבר הצד החיצוני צריך להיות משונן.
שוין, זה לא משנה, יש כאלה ויש כאלה. מצאו כאילו מכל הסוגים, בפועל שני הצדדים חלודים במה שמצאנו. אבל מה שלא יהיה, יש צד אחד שהוא הפה של החרב, בדרך כלל חושב שזה בגלל הצורה של הפה, אבל לא משנה. וכאילו גם על הנצח תאכל חרב, כלומר החרב היא אוכלת, זה הכל עניין של משל. אז יש לה פה, ובחרב שיש לה שתי פיות, אז כנראה שזה אותו דבר, רק במקום צד אחד משונן שני הצדדים משוננים, שזה נועד לדקירה. כן? אז זה לגבי החרב עם שני פיות.
עד מצני פיות המרחק מהאויב הוא הרבה יותר ארוך.
ארוך? למה?
פוך.
אותו דבר בעצם. בפועל אתה מגיע לאותו מרחק.
אם אני דוקר עם הקצה הזה ככה לאומן לבוא, אם אני בא אליך עם הקצה אז אני בא ככה.
אבל המטרה שלך זה להגיע לאותו מרחק בסופו של דבר. כן? להגיע לאותו מרחק שהחרב נמצאת בתוכו, זה בשני הצדדים אותו דבר.
לא, זה לא קונוס. החרב עם שני פיות היא לא קונוס שאתה יכול לדקור רק בעזרת הקצה. אתה יכול לדקור גם בעזרת הקצה וגם בעזרת הצד. אתה יכול להקות עם חרב.
אבל בואו נמשיך, יש המשך. גומד אורכה. כן? יש לה אורך. אז אנחנו לא צריכים להתפלסף. יש לה אורך, אז למה אנחנו בכלל מבלבזים בזמן? מה האורך של החרב?
מה זה גומד?
נכון. קשה לדעת, כן, מה שמקובל זה שגומד זה אמה. יש ביחזקאל, יכול להיות שאתם מכירים את המילה, אבל אתם לא יודעים שזה ביחזקאל, יש גמדים במגדלותייך. יש גמדים, אז יש הרבה שאומרים שמה שגמדים זה אנשים בגודל של גומד. ומשם מגיע הגמדים שכולנו מכירים, מהסיפורים של גיאה ואילך. זה כבר לא מופיע בתנך, אבל בכל אופן, זה כנראה הסיבה למה לגמד קוראים גמד, כיום, בגלל הפירוש הזה. ואז אומרים שגומד זה כנראה אמה. עכשיו, אמה זה משהו כזה, כן? אתם מכירים את ה...
רגע, חזוניש או...
מה? הוא היה מבנימין, אז אני מניח ש... לא, אין לי מושג. בכל אופן... מה? כן, אז גודל של אמה זה ארוך או קצר? מה אתם אומרים?
זה בינוני, זה לא סכין. זה לא סכין, אבל זה לא חרב. בוודאי לא חרב של צלבנים.
כן, אבל לא, בתקופה העתיקה החרבות היו קצרות.
אני לא יודע.
אני גם על החרבות הרומאיות נניח.
לא, אני מדבר על החרבות מהתקופה הזאת. אלה שנראות גם ככה. לא קצרות, הם בערך בגודל כזה הייתי אומר.
מה או יותר?
יצא בתנ"ך אותת אורח חמס אל חרב כל עשי.
יש את לא חרב, אבל...
של גוליה?
כן,
של החנית.
כן. ולעבד חניתו 600 שקלים ברזל. לא כתוב פה את האורך. איפה האורך? אין אורך. אכלת אותה. אין לנו מושג. אבל אם הגובה שלו זה 600 וזרת. טוב, שאלה זהו. יש כאלה שאומרים כמו אצל אוג. שאוג הרי היה, לא כתוב כמו היה, אבל המיטה שלו הייתה 9 אמות אורכה. כן? באמת איש. אז רואים חזל ואומרים, באמת איש, באמה שלו.
שזה אבסורד.
כן, עכשיו אם תנסו לצייר אדם שהוא גובה של 9 אמות שלו, כן, תראו שזה לא עובד. כאילו, הוא נראה ממש מוזר.
לא, אפשר להגיד שזה הייתה לו מיטה נורא נורא גדולה, והיה לו מקום במיטה ל...
גם יכול להיות. כן, אז...
4.5 כמותו.
או שהוא היה ישן על הרוחב. או באלכסון, זה יודע. אז... זה כנראה, וגם מה שלא ברור זה מה היא עושה ברבת בני עמון.
היה מתק על הכלב ופחד עושה הוא יפול.
טוב. אז מה הוא עושה? ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו.
המה זה לא גדול מדי?
מה זה?
המה זה לא גדול מדי?
המה זה לא גדול מדי בשביל הירך?
לא,
לא, זה בדיוק, זה מתאים, סבבה. כן, על ירך ימינו, למה ירך ימינו? כולנו מכירים את הסיפור. הוא שמאלי, ולכן הוא שולף מיד ימין. הוא מצד ימין, נכון. עוד מעט אנחנו גם נקרא את זה, הוא קורא לפרטי פרטים. ויקרב את המנחה.
אני יכול להתקים?
די, לא מלך מואב. אני אתן לך להגים, אבל עם משהו אמיתי, שיהיה כאילו אותנטי. משהו חד.
אנחנו לא בשיעור של הרב מדן.
כן, לא, לא, הוא ממשיך פשוט רצף של מדגימים עתיק וסודי. הקבלה שעוברת מדור לדור. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. עכשיו, למה זה נאמר פה דווקא? מה אתם מחייכים ככה, כאילו...
אין תשובה.
או, מצוין. עכשיו, שתי אפשרויות. או כי עוד מעט אנחנו נשתמש בזה, אז עכשיו מביאים לנו את זה.
או כי המנחה זה אוכל. כן. אז מתארים לך שהחזיר הזה יושב לאכול כמו...
כן, ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון נשברים מאוד. כן, אז יש קשר כנראה בין השניים. וכבר נראה לי שהזכרנו בסוף השיעור הקודם, שעגלון, הביטוי, השם שלו, זה כבר אומר מספיק, כי הוא מעין עגל קטן. אז כנראה שהוא עגל גדול, אבל בכל אופן הביטוי, השם שלו רומז לעניין.
למה מאוד עשה הסמל שלו זה פתח במואבי?
מה? השם שלו. בסדר, אז עברתו אותו. גם קושן רישתיים.
ומשה? משה, מה תגיד על משה?
שני דברים צריך לומר, לא משננו, זה לא הנקודה.
משה זה בן במסרת, לא?
כן, וזה פותר את כל הבעיות. אבל...
כי מן המים יש איתי, הוא קראתי לו על שם האל הראשי בפנתיאון. הגיוני מאוד.
שני הדברים צריך לומר. קודם כל, אל תסמכו על שום שם שיש לכם בספר הזה. כל שם הוא מסוכן. טוב, בדברי הימים תסמכו. השמות האלה הם לא המציאו אותם. מישהו לא ישב וכאילו, לא יודע מה. לא היה להם מחשב כדי שזה יצא ככה. כלומר, אם הייתם מכניס את זה למחשב, אולי זה היה יוצא כמו שזה יצא. בספר שופטים, אבל כמעט כל שם יש לו איזה מדרש שם. אני ממש, כאילו, אני מאמר שכמעט כל שם. אני לא יכול לחתום על זה, אבל בינתיים...
יהוד?
קושן רשתיים, למשל. אין מה לדבר, כאילו, ברור שהוא לא קרא, אמא שלו לא קרא לו בלידה, בוא נקרא לו קושן רשתיים. כן? כי הוא בארם נהריים, אז הולך טוב, נכון?
אבל מה זה קושן?
עכשיו, זהו, קושן, אנחנו יודעים שזה שם של גם עם.
דוב. שמות אסל מלחמת
עכשיו יש כאלה שזה
מעורב הסמם מהתואר
האור אבל יש כאלה שמצאו כן אבל רשעתיים די ברור שזה בא לדבר על הרשעה שלו וזה לא באמת ככה קראו לו אבל יש כאלה שטוענים שבתקופה ההיא בארם נהריים שלטו הקשים עם כף כן ואחד האנשים שמתוארים שם דווקא אישה האמת שמתוארת בכתובות מאותה תקופה קוראים לה קשי רשעתי לא עם עין, נקשי רשעתי. ואולי זה קשור, קושן רשעתיים. בכל אופן, אז יש שם למשל. עכשיו, גם עגלון, עוד מעט אנחנו נראה, זה לא סתם. שעגלון וזה, יש פה ממש משחק על כל הסיפור הזה, אבל זה חכו. אז הוא מקריב את המנחה לעגלון מלך מואב, והיא כאשר קילה להקריב את המנחה, והיא שלח את העם נושאי המנחה. עכשיו, וישלח את העם נושאי המנחה, זה לא סתם שהוא אומר להם לכו, הוא הולך איתם, הוא מלווה אותם. כי מיד בפרק, בפסוק הבא, יהיה כתוב, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל. כלומר, אם מלך מואב יושב לו במואב, כן? והוא עוד הולך למואב, אז בסוף הוא הולך ומלווה את כל את נושאי המנחה עד לגלגל. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ואומר למלך דבר סתר לילך. עכשיו, הפסילים אשר את הגלגל, זה אומר שני דברים. קודם כל, זה אומר שהיה פסילים בגלגל. כלומר, מקום שהיה פעם מקום המשכן, עכשיו יש שם מקום של פסילים. ואולי זה גם אומר שהם גם לא, הם לא החריטו את הפסילים האלה. כלומר, עכשיו הם חזרו כביכול בתשובה וזועקים להשם שיושיע אותם, ואהוד בא ומושיע אותם, ועדיין יש פסילים בגלגל. כלומר, זה לא הפריע להם בכלל. לכו תדעו אם באמת הם בכלל חזרו בתשובה. אולי הם רק זעקו אל השם, אבל לא הסירו את העבודה זרה. דבר כזה יקרה מפורש ביפתח, ואולי גם לפני. אז זה דבר אחד. דבר שני, הוא חוזר מהפסילים אשר את הגלגל ואומר למלך, בהתחלה הוא אומר לו דבר סתר לי אליך המלך, אבל אחרי זה הוא יגיד לו דבר אלוהים לי אליך. ויקום מעל הכיסא. ככה שיכול להיות שלא כמו המדרש שהוא שמע את שם השם אז הוא קם, אלא שהוא ראה שהוא חזר מהפסילים, אז הוא חשב הנה דבר אלוהים הזה זה משם, מהפסילים. אז זה שני הדברים שאפשר להשיג מהפסילים האלה. הפסילים האלה יחזרו בהמשך ונזכור את זה. ויום הדבר סתר לי אליך המלך. ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. עכשיו ברור למה הוא אומר דבר סתר ולא דבר אלוהים, כי עכשיו הוא צריך להעיף את כולם, נכון? אז דבר סתר לי אליך המלך. כלומר, אני רוצה לדבר לבד. ויצאו מעליו כל העומדים עליו. והוא, כל העומדים עליו זה בעצם כל הניצבים עליו, כלומר כל העבדים שלו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך. ויקום מעל הכיסא. ועכשיו מתחיל בעצם כל הטקס של השחיטה, ממש בתיאור מפורט, שלב אחרי שלב. וישלח אהוד את יד שמאלו, כן, אתם יכולים ממש לדמיין את זה ככה, לעשות פנטומים אם אתם רוצים. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעה בבטנו של עגלו. ויבוא גם הניצב אחר עליו, זה לא אחד מהניצבים של מקודם, זה הניצב של החרב. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה. כן, מאוד ברור מה שקורה פה, נכון? גם הניצב של החרב בא אחר הלהב אל תוך הבטן של עגלון, והחלב של עגלון סוגר בעד הלהב של החרב, וכנראה גם בעד הניצב שבא אחריו, כי לא שלף החרב מבטנו, כי הוא לא יכול, כי גם הניצב נכנס פנימה.
מאוד ניצב.
הניצב זה החלק הזה.
זה
היה... לא, זה לא הניצב.
אלא?
לא, זה קריטי.
מה, אתה אומר שכאילו נשאר כזה מין... הזה בחוץ?
כן! פשוט, מה, כל החרב נבלעה בתוך הבטן?
כן.
נסעד
לניצב. לא.
אם זה הניצב, זה הניצב, אם זה הניצב, זה הניצב. אני לא מכיר שום מחלוקת בנושא.
ניצב מבחינה לשונית, הניצב זה החלק שהוא...
ניצב?
לא, השאלה אם אתה אומר את זה כי עכשיו עלה לך סברה לשונית או שבדקת את זה?
לא בדקתי, הגיונית.
אז זהו, הגיונית אני לא יודע.
אבל מבחינה, תמיד שקראתי, אני חושב שכל
אחר יש את הפנימה. כן, נכון, זה מה שכולם זוכרים. אבל לא משנה, בכל אופן אני לא בא לחלוק על זה כי אין לי שום עניין שהכל החרב תיכנס עם כל המכלול ותיסגר. מה שבטוח, שהחלב סגר בעדלה ואז לא יצא כלום.
הסיבתיות שמוצגת בפסוקים היא הפוכה ממה שאתה הצגת. החלב סגר בעד הלהב כי לא שלף החרב.
כן, כן, חשבתי הרבה על הפסוק הזה. נראה לי שפשוט צריך להבין את זה בצורה קצת, אתה יודע. לא, הכוונה פושה היא, כך וכך. ננסה להסביר את זה אחרת ואנחנו נשמח, אבל לא עכשיו.
כיוון שהוא לא שלף את החרב,
אז החלב סגר.
אז החלב לא נחתך מחדש. כיוון שהוא לא נחתך מחדש, הוא היה יכול להתאחות. כיוון שהוא התאחה.
אז הוא חיכה מספיק זמן כדי שיתאחש לו. חכה 3 חודשים, זה יעבור. יפה. אז אני אתן לך לחשוב על זה בשקט. בינתיים אנחנו נמשיך עם הקטע היותר מובן. ויצא הפרשדונה. מה קרה פה?
מאיים?
מה?
מאיים?
אתם מתחילים להגשמור?
והפרשדונים יצאו דחופים.
כן, אז אני מקווה שהם לא ישמעו אותך. הפרשדונה, יש כאלה שאומרים שזה הפרש. כן? וכולם ישר שואלים, אוקיי, אז מה זה דונה? כאילו, מה ההמשך של הקטע? זה מוזר. אבל יצא הפרשדונה, כנראה זה הפרש. מה שכן, מיד אחרי ויצא הפרשדונה, כתוב ויצא אהוד המסדרון. כלומר, כמה מקרי זה יכול להיות, נכון? שיהיה כתוב ויצא הפרשדונה, ויצא אהוד המסדרונה, וזה לא יהיה קשור. אז לכן יש כאלה פשטנים שאומרים שויצא הפרשדונה, אהוד יצא אל הפרשדן, ומשם הוא יצא אל המסדרון, וסגר את הדלתות. שזה שם של מקום, כאילו, חלק מהאזור. אני חושב שפרשדונה זה באמת פרש, מה שלא תגידו. והקשר בין זה שאהוד יוצא מסדרון אלה ויצא פרשדון הזה נחכה כשאנחנו נלמד את הסיפור ולא רק שנקרא אותו. ויצא אהוד המסדרון ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. כן? אז אהוד עכשיו בפנים או בחוץ?
לכאורה בחוץ.
למה?
הוא יצא למסדרון.
אבל הוא יצא למסדרון, הוא לא יצא חוצה. מצד שני כתוב ויסגור דלתות העלייה בעדו.
מאחוריו.
כל פעם שסוגרים בעד משהו, זה שהוא בפנים. כל מקום בתנ"ך. זה אפשרות אחת. בעדו של עגלון.
השם לא סוגר בעדו של נוח?
נכון.
גם אהוד יכול לסגור בעדו של עגלון.
לא, מצוין, אני אומר, אפשרות אחת זה שבעדו זה לא בעד אהוד, אלא בעד עגלון. אפשרות שנייה יותר סבירה זה שזה אהוד, כן? אבל הוא צריך לסגור את זה מבפנים.
ולצאת דרך החלון?
או משהו כזה. בגלל שהעבדים צריכים לבוא ולראות שזה נעול מבפנים. נכון? אחרת הם לא רואים את המפתח בזה. אחרי זה הם לוקחים את המפתח ויפתחו, נכון? אבל עכשיו הם אמורים לראות שזה נעול מבפנים. אז הוא סוגר דלתות עלייה בעדו ונעל.
מאיפה הם יכלו לפתוח?
מה זה?
מאיפה הם יכלו לפתוח?
יש להם מפתח. הם פתחו עם מפתח מבחוץ.
אז גם יכול לצאת בחוץ, זה
די נעול. עם מה? אם הם בחוץ צריך מפתח, מאיפה יש לו מפתח?
יש
לו מפתחו. מה זה?
לקח
מגלון. אז כאילו, אצלם צריך לומר ויקחו את המפתח ויפתחו. אצלו אפילו לא צריך לומר שהמפתח, אלא זה ברור. זה נראה קצת מוזר.
המפתח היה בדלת,
לא? כמו דלתות רגילות כיום, שמבפנים זה ננעל בקלות. ומבחוץ זה צריך מפתח כדי לפתוח. זה היה המטרה של דלתות, לשמור על מי שבפנים. אז זה יכול להיות. זה לא משנה, כך או כך הוא מצליח לברוח. אנחנו יכולים לנשום לרווחה. מה זה? אתה מתעקש על ה... בסדר, אנחנו עוד נחזור לזה.
והיום נחכה בפנים מתחת לשולחן.
יש מצב. והוא יצא, ועבדיו באו. ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. ואמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המקרה. יכול להיות שהוא מסיח את רגליו, כלומר הוא עושה את צרכיו. יש כאלה שקישרו את זה לזה שיצא הפרשדונה, שאז זה אומר שהם גם הריחו. והניחו מצד הריח שזה מה שהוא עושה. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה. ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארץ המת. כן, יש כאלה שטענו שמפה החתול של שרדינגר. כלומר, הוא עמד ככה עד הרגע שהם פתחו, והנה הוא נופל ארץ המת. אז זה לא באמת, כאילו, די ברור שהנה הוא נופל, זה אומר כאילו, והנה הוא כבר נפל.
נפול,
רואים אותו נפול, בעצם. כן. אבל תזכרו את זה כי אנחנו נתקל בזה עוד מעט, לא היום, אבל בעוד איזה נניח פרק. והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט עד ידמה מהם, הוא הספיק להימלט. והוא עבר את הפסילים וימלא את הסעירתה. הוא עבר את הפסילים והגיע לאן?
הר סעיר של אדום.
זה לא, די ברור מתוך ההקשר שזה לא שם. הוא הגיע עד הפסילים והלך לאדום. אלא המשיך הסעירתה, ואז תקע בשופר בהר אפרים.
מה זה סעירתה?
זה כנראה הר שהוא עם יער, ואז הוא נראה סעיר. או מצד שני מקום אחר שקוראים לו סעירתה, לא משנה. הרי סעירתה זה לא סעיר, כן?
מקום שהולך אל סעיר.
אם אנחנו מנתחים את זה, אם זה היה סעיר, זה היה סעירה, נכון?
כן.
הסעירתה זה בעצם סעירה. כן, כמו שאפרתה זה אפרת. כן, הטף והה, בסדר, זה של נקבה. כן, כמו שלא יודע מה, אופרה, אופרתה, כן, כי בגלל שיש לך את ההמשך של ההי או תף בסוף, אז צריך לעשות את התא, ולא רק את ההי של הכיוון. כל מקרה, זה נמלט למקום שנקרא סעירה, וזה כנראה ההמשך אחרי הפסילים, אז יש גם סעירה. לא, אם זה היה סעירה, אז אתה אומר כאילו, זה סעירה, שזה לסעיר, ולמקום שקורא סעירה הוא הלך, אז זה סעירה, אז הסעירתה, זה מרשים. בכל אופן, לא, כי הסעירתה, אם אתה גוזר את זה, אז יוצא סעירה, לא סעירה. כן, אז לא. מה גם שזה באמת לא לכיוון. כאילו, אין איזשהו קשר לאדום, זה לא לכיוון, אין שם שום דרך. לא, לא. ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפרים. וירדו עם אבני ישראל מן ההר והוא לפניהם. ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם. וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. כלומר, הם לא נלחמים במואב העם. כן? הם פשוט פותחים פה, לא נותנים לאיש מכאן לעבור, ואז רק, עוד מעט נראה, 10,000 איש שנמצאים פה, רק הם בעצם מנותקים ומחוסלים. אין עכשיו מלחמה כללית במואב או משהו כזה. הוא קודם כל הורג פה את המנהיג כדי שלא יהיה את הבעיות האלה, ואז הוא מכה פה את מי שנמצא באזור כדי לנקות את השטח שמעבר לירדן. ומיד ויקו את מואב בעת ההיא כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חי. שזה ממש מעניין.
כלומר, את עגלון ואת כל החיילים שהיו מעבר לנהר.
לא, עגלון היה בריא. כן, הוא לא היה שמן. אל תדבר אליו ככה. כן, הוא היה רזה וחטוב. הרי הוא היה בריא.
כמו עגל קטן.
יכול להיות. יש כאלה אומרים שזה יפה. יש אפילו סברה שזה יפה.
כן, אבל יפה של אז היה שמן.
מה התפקיד בעלילה שעגלון יהיה יפה?
שמעתי כבר את הטענה. זה נכון.
לא, מה התפקיד בעלילה?
זה אם יש מקום. זה מוכח היסטורי, זה בסדר, שמענו. תקראו מחקרים, אל תדברו באוויר מתוך זה, כן. אם יש מקום שבו באמת אנשים חפרו עד הסוף את כל ההיסטוריה של השמנים, זה לפרק הזה. כן, כתבו על זה הרבה, רק לאחרונה קראתי, זה פשוט זוועה. זה כאילו, פשוט קורה אנשים שממש דנים בזה. יש ספר על ההיסטוריה של ההשמנה, זה פשוט לא האמת. ומה שאתם אומרים זה מתקופות מסוימות, שזה נכון, בספק. מתקופות אחרות לא, מתקופות כל...
עדיין יש ממלכות ש... כאילו, עדיין יש...
ההיסטוריה אבל לא מתחלקת ל-121 במערב וכל השאר, כשכל השאר זה יחיד.
לכאורה תוכיחו לי מזה.
אם זה נמשך, אז אתה יכול להעיד... אם כיום זה אותו דבר...
בשיר השירים למשל, יש כאלה שמוכיחים את זה. בשיר השירים כתוב על היופי של הבעיה, אתם לא מקשיבים לי.
לך הרבה.
כן, אז אומרים, מבני חרמת חיטים זה אומר שהיא ממש שמנה. לא יודע. כן, לא ידעתי שגם הבטן של שמן נראית כאילו יש מסביבה שושנים. כן, מבני חרמת חיטים סוגה בשושנים, אז כאילו מה יש לה כאלה עיגול אדום כזה? כאילו הרביצו לה? מה זה אומר? אז זה לא... כן, אז אולי אחרי שהיא נפלה.
זה כתוב כל אלף וכל הבט.
כן.
בדרך כגל על זה חזרה.
יש כל מיני.
לא היה את התוכן, היית מפרד.
בוא נחשוב, איפה יש עוד? כל וכל.
נו, איפה הנחת?
נכון. נו, מישהו שמבין בתנך.
רגע, שוב.
מי פה
לא שכח? כל הבן הילוד, היורו תשליחו, וכל הבן, תך עיון.
כן, כן. זה כמו שומר השם את כל האהבה ואת כל הרשעים. בכל אופן, כאן די ברור שזה אותו דבר. כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חי. זה כן מדבר על שניהם, אבל זה מעניין שדווקא פה כתוב שמן ולא בריא, אבל לא משנה. ולא נמלט איש. עכשיו זה מעניין שכתוב ולא נמלט איש, כי מקודם היה כתוב פעמיים על אהוד שהוא נמלט. כן, כלומר יש לזה איזה משחק פה. אהוד נמלט והם לא נמלט איש. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. כן, ואנחנו דיברנו בזמנו, במי שהיה בשנה שעברה, למה אצל אהוד יש 80 שנה ולא 40 שנה, נכון? מישהו זוכר מה התשובה?
שיש, התשובה של בגלות התנ"ך או התשובה האמיתית שנתנו?
את שניהם.
בגלות התנ"ך זה כדי לצרף אליו את שמגר, שזה יצא כאילו 40
ו-40.
התשובה האמיתית גם שאני זוכר זה מקביל, לא יכול כבר למה זה מקביל.
אז לא. לא יודע, אני לא... מאז אני לא שמעתי שום הסבר, אבל אני אז נזכרתי בהסבר שהיה לי כשלמדתי את הסיפור. הרי פסוק אחד לפני זה אמרנו כל שמן וכל איש חי. אז תשקוט הארץ 80 שנה, זה ממש מתבקש. כן, השורש שמן, בעיקר אחרי חנוכה, אנחנו אומרים ככה, זה אמור לקפוץ לנו מיד. אז זה יכול להיות שזה הסבר, אולי איזה משחק כזה גם עם השמנה, גם השנים השמינו, והפי שתיים. אז זה יכול להיות.
לא הבנתי, אתה אומר גם את אורס הנמדם הסוסף אותי.
קודם כל אתה חייב לשים לב, וזה מעלה תהיות, שמעכשיו היה לנו 40, 80, ואז יהיה עוד פעם 40, ואז עוד פעם 40. What is the odds, כמו שאומרים, מה what are the odds? מה הסיכויים שדבר כזה יקרה? כלומר, שזה באמת יהיה במקרה. כלומר, גם אם תגיד שבאמת זה בדיוק 40 שנה וזה לא מספר עגול, שנייה. גם אם תגיד שזה בדיוק 40 שנה ולא מספר עגול, כן, שעיגלו, נניח 40 שנה זה דור, עדיין תצטרך לומר שהקדוש ברוך הוא פה היה לו איזה משהו מאחורי הדברים. הוא בחר שזה יהיה 40 שנה.
ולשאלה הזו, סמן וסמונים, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם פסטה מסקת.
עכשיו צריך לזכור גם.
כי יש מסחק. מילים בין הסמן לב.
קודם כל, אל תגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות, זה לא מנומס.
כן, דבר שני, זה לא הקדוש ברוך הוא שעשה את זה. יש דברים שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוט בהם, כמו למשל מספר השנים שיקחו עד שבני ישראל החליטו לחזור לסורה. כן? פה הרי בני ישראל החליטו מתי זה ייגמר. דבר שני, אתה לא חייב ללכת בכיוון הזה. זה שקראנו קודם כל את הפסוק של כל שמן וכל איש חי, ואחרי זה ותשקוט הארץ 80 שנה, כן? זה לא מחייב שזה הסדר. יכול להיות שהארץ שקטה 80 שנה, ולכן כתבו שמן כדי שזה יהיה מתאים. עכשיו, ודאי שזה לא שכתבו שמן רק בשביל זה. היו יכולים לכתוב גם בריא או משהו כזה וכתבו שמן בשביל זה. אבל כתבו שמן או בריא בשביל הסיפור של הפסוק ההוא. כן? הבחירה של המילים, בתוך הקונטקסט שכבר צריך בו איזושהי מילה מההקשר הזה, היא זאת שמשמעותית. כלומר, הייתי יכול להוריד את כל הפסוק הזה ואז הייתי מאבד איזה משהו. אבל כתבתי את הפסוק הזה עדיין, יכולתי לכתוב את זה בכל מיני צורות.
אבל מה זה נותן יופי מגניבת?
אז את זה אתה צריך לשאול על הרבה מקומות.
זה האמת,
זה
בא להדגיש את זה מסור.
עכשיו יכול להיות שזה בדיוק מה שזה בא להדגיש. שוב, זה המשפט הבא שלי, וכל פעם אתם מוצאים את זה. זה גם אני אמרתי מי שהיה בשיעור שלי על עוזיהו, יש בעיה עם משחקי מילים. כן, בעיקר כשהם רק עם מצלול ודברים כאלה יפים ולא לכאורה לא משמעותיים. מה הם אומרים? עכשיו, מה הם אומרים זה בדרך כלל רק פשוט בא להדגיש, כי בלי המשחק מילים היית קורא סתם סיפור. ופתאום פה שזה משחק מילים, אז אתה שם לו, וואי, יופי, אתה תזכור את הנקודה הזאת. כן, יש איזה דברים שזוכרים, פשוט כי הם משחקי מילים כאלה, או עושים איזה משהו יותר משעשע ויפה. עכשיו, פה יכול להיות שזה בא להדגיש את ה-80 שנה בגלל המשחק עם השמן. שים לב, זה היה 80 שנה, זה לא 40 שנה. עכשיו, כל מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לשאול את עצמנו, אוקיי, במה זכר אהוד, שאחריו היה 80 שנה? ומה בעצם כל הסיפור הזה אומר? אנחנו הולכים לחזור עכשיו לתחילת הסיפור וללמוד אותו. אז מה קורה פה? לא צריך לחזור על כל ההתחלה, אז אתם ראיתם שיש רע ואז בני ישראל זועקים להשם. דבר אחד שחשוב להזכיר, זה ימשיך איתנו עד דבורה. ומגדעון זה ישתנה. בני ישראל זועקים להשם, ומיד יש מושיע. השם לא דורש דרישות, השם פשוט ישר מושיע. וזה ישתנה אחרי זה. כנראה יש סיבה גם לזה. בהתחלה אולי השם חושב שהוא יכול פשוט להושיע, והם יראו שהשם מושיע ויחזרו בתשובה. והוא רואה לאט לאט שזה לא קורה, ואז לאט לאט הוא מחמיר את הדרישות. אבל זה אנחנו נראה,
זה לא יכול לסיכור. בהתחלה הם עבדו אלילים יחד עם השם. אז הם זועקים אל השם.
זה נטל ההוכחה עליך, כי אי אפשר, איך אתה יודע דבר כזה? כאילו, אתה רק מכניס עוד פרט לסיפור, ויודע עכשיו שזה פה היה ככה בגלל שאני החלטתי שפה זה יותר חמור, פה זה... אי אפשר. אז בסדר. בכל אופן, אני רוצה לטעון שיש פה הרבה 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 משחקי מילים בסיפור הזה. דבר ראשון, אני רוצה שבזמן שאנחנו נקרא, תשימו לב כמה איברים יש בסיפור. כלומר, גוף האדם מאוד מאוד מופיע בסיפור. איזה איברים אתם זוכרים? כבר קראנו את הסיפור.
פה, יד.
פה, כן, לחרב יש פה. דרך אגב, יש לה שני פיות, נכון? אם אמרנו שהמשל של פה, של חרב, שהיא אוכלת, כן, היא כאילו נמשלת למשהו, לפה שאוכל, כן, אז ברור שאם היא צריכה עכשיו לאכול, כלומר להרוג את עגלון, אז היא צריכה שני פיות. כן? אבל בסופו של דבר זה עגלון, זה לא איזה מישהו בזה. זה סיבה אחת. אבל אני חושב שיש הסבר יותר משכנע על השני פיות.
החרב הראשונה קשרה לשחיטה?
לא.
אנחנו הרי שוחטים כנגל.
כן, אנחנו שוחטים עגלון והוא פסול לשחיטה. כן, הוא טריף.
זה בגלל לא שחטתי מקום אני...
נכון, לא יודע, אולי בעגלון, מקום שחיטה זה שם, לך תדע, לא בקיא בהלכות שחיטת עגלונים.
אני לא בטוח שהוא
דחף
קלה.
הוא קיבל שני סימנים, זה בטוח, אנחנו עוד נראה אותם. בכל אופן, רק נעבור. יש לנו יד, יש לנו פה, יש לנו גומד, אם אמה זה גומד. יש לנו ירך, נכון? ומה עוד? בטן. בטן, יד, חלב. פרש אולי, זה לא עבר אמנם, זה משהו שיוצא משם, אבל זה גם יכול להיות. קיצור, יש הרבה, נכון? יש משחק כזה עם חרב וחלב, חילופי למנר כאלה. קיצור, יש לא מעט. יש אפילו עין. איפה יש עין? וזה משהו שתמיד מפספסים. אבל צריך לזכור שקוראים ביטויים לנסות לקרוא אותם בצורה מאוד מוחשית. כי לפעמים זה חשוב. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, נכון? אז יש שם עין. בסוף, בסוף, בסוף זה יהיה מאוד מאוד משמעותי, כן? שהם עשו בעיני השם את הרע. טוב, אני אגלה לך. בסיפור יפתח, אחרי שהם חוטאים ועושים הרע בעיני השם, אז אומרים להשם חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך. כך הצילנו מהיום הזה. אז הם עושים את הרע בעיני השם, מבקשים מהשם, תעשה אתה ככל הטוב בעיניך. אז יש שם איזה מין משחק כזה, וזה לא חלק, יש שם גם הרבה בלגן עם העניין הזה, אבל לא משנה. אז זה בסדר. עכשיו, אם יש באמת עבר שחוזר כל הזמן, זה יד. בואו נראה. ויזכו בני ישראל השם, ויקם השם להם מושיע את אהוד בן גרה, בן הימיני. הוא בן הימיני, שזה כאילו אמנם מבנימין, אבל זה גם בן הימיני, שזה בן יד הימין. והוא איש איתר יד ימינו. בן הימיני שהוא איש איתר יד ימינו. כלומר, יש לו בעיה ביד ימין. איתר זה כנראה אטום, כמו כאילו אטום יד ימינו, כלומר שיד ימינו פחות חזקה. והוא יש לו בעיה ביד הזאת. וישלחו בני ישראל בידו, מנחה, לעגלון מלך מואב. כלומר, ביד הזאת שלו, הבעייתית, הם שולחים מנחה לעגלון מלך מואב. אנחנו כבר עוקבים אחרי אותה יד, מה בדיוק היא עושה, נכון? אז הם שולחים מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לו אהוד חרב, כאן שוב יש דו משמעות. למי הוא עושה חרב? מה זה ויעש לו?
לעגלון או לעצמו.
כן, הם שולחים מנחה לעגלון מלך מואב,
ויעש לו אהוד חרב. יש פה חרב הוא יציע כמנחה? כי זה פתאום קצת...
לא, לא. עכשיו, כן, ואז הוא עושה חרב ולשנפיות, גומד דורכה, ויחגור אותה מתחת למדיו, על ירך ימינו, נכון? עכשיו, מלבד כל הביטויים האלה שאנחנו עוד ממשיך ונראה אותם עוד רגע, של איברים ויד וכל זה, יש עוד משהו שחורז את כל הסיפור, שזה, אפילו הייתי קורא לזה ספר ויקרא. כן? אמרתי שחיטה, התכוונתי לזה. יש ביטויים של שחיטה בכל מיני מקומות, כל מיני דברים שמגיעים עם קורבנות.
מדהים, עכשיו, כמו הכהנים.
מדהים, כן, יש לו מדהים. הוא בא עם מדהים. מה?
הוא לא יכול לשחוט ויתר.
יש משהו פה שהוא יכול לפי הכללים היבשים.
הוא לא כהן. הקורבן שלו לא בדיוק, הקורבן שלו קצת תועבה לפי ספר ויקרא.
כן, ומצד שני עגל, מתי הקריבו עגל בספר ויקרא?
לא, בספר שמות.
ויקרא. הקריבו עגל, לא עשו עגל. ביום השמיני, כן, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואלה לא תמיים. באותו פרק, ביום השמיני, אז גם כתוב את הפעם היחידה מלבד פה, שכתוב ויקרב את המנחה. הביטוי והקרב את המנחה מופיע פה ושם וזהו. זה שני המקומות היחידים. אז יש גם מנחה, הוא מקריב מנחה. הם לא, מה שאמרתי מקודם, לכן זה היה חשוב לי. מה שאמרתי מקודם, שבני ישראל עובדים עבודה זרה ואז הם יעבדו את עגלון, זה ממש מקביל. כלומר, הם עובדים את עגלון, הם מגישים לו מנחה, הם מקריבים לו מנחה, הם זה. ועוד מעט הם משוחטים אותו.
זה אסיס אומר, לא?
לא, לא מכיר.
נדמה לי שיש איזה מאמר שלם שגרם לפולמוס בין לשונאים. האם מנחה זה מונח שמתאר דווקא עניין פולחני או לא? ומי שטוען שכן אומר, הנה, כאן תראו, השיעבוד של בני ישראל מגיע לרמה כזאת שהם אפילו מעלים למלך מתנות שיש להן אופי פולחני.
והמתנדים אמרו
ממש לא נכון, מנחה זאת מילה דו משמעית.
אז מנחה זה באמת מילה דו משמעית, רק שפה בהקשר זה יכול להיות מתאים גם לזה. כלומר, ההקשר שבגלל זה אחרים אמרו שפה זה לא נכון, אני אומר שדווקא פה זה כן נכון. עכשיו, זה ממשיך.
זה יסי כאן ביקורת זה בעצם גם אהות הסופט נגוע.
למה?
כי אם ויקרב את המנחה זה סוג של...
צריך להפריד בין משחקים ספרותיים לבין מה שקרה, או אפילו מה שמתואר שקרה על ידי המשחקים הספרותיים. הרי המשחק הספרותי הזה, מה שהוא לא ייתן, ברור מה הכוונה שהוא מנסה לומר מבחינת מה שקרה. הוא הקריב מנחה, כי ככה עבד מקריב לאדון שלו. כן? זה מה שנותנים למישהו שכובש אותך. מנחה. כן? גם ליושפט נותנים מנחה, וגם לעוזיהו נותנים מנחה, וגם לדוד נותנים מנחה. כן? ואהב לדוד, דודי נושאי מנחה. כלומר, יש נושאי מנחה שבאים ונושאים מנחה לשולט.
מה הפועל בכל ה...
אם להקריב או זה? יש נושאים, נושאי מנחה זה אלה שבאים ונושאים את המנחה. עוד מעט תראה, גם פה, אותו דבר יהיה.
בכל הסיפורים בתנ"ך, מה עושים מנחה?
אני לא זוכר. צריך לבדוק את זה בצורה עקבית. אבל זה לא משנה, כי גם אם אתה תמצא שבשום מקום אין להקריב מנחה, כן? פה אני אגיד לך, נכון, באמת, והקרב את המנחה נותן אופי פולחני, אבל לא כי הוא עכשיו בא להקריב קורבן, כי הוא לא בסדר. זה לא משהו כל כך, כאילו, ממשי. זה בא לתת לנו את הקונוטציות של הקורבן, בגלל שימשיכו עוד בהמשך, לאו דווקא מהכיוון הזה, של אהוד שעושה בעיות עם הקרבת קורבנות, כדי לתת לנו את התחושה הזאת של הקורבנות. כן, עוד מעט נראה גם למה. אז תשמור את זה בלב ותראה איך זה מתקדם. עכשיו, הקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. עכשיו, אם הייתה לנו אווירה של קורבנות, אז בריא זה כבר יותר מדי. כי הביטוי בריא לא נאמר בשום מקום בתנ"ך על בן אדם. נאמר אך ורק על בהמות, או על הפרות של החלום של פרעה, כן, או עשרה בקר בריאים. כלומר, עגלון איש בריא מאוד, זה בהמה מפותמת. זה מה שזה אומר. כאילו הוא קודם כל מפתם אותו, ואז אחרי זה הולך לשחוט אותו. ואז, והיא כאשר קהילה להקריב את המנחה.
עשרה בקר בריאים.
מה, עשרה בקר בריאים, זה בשלמה. אם אני זוכר טוב, בוא נבדה את זה. עשרה בקר בריאים, פרק ה'. כן. עשרה בקר בריאים ועשרים בקר ראי. ראי לא ברור מה זה. וכולי. טוב, בסדר. בכל אופן, מיד אחרי זה יש פסוק שאומר כך: ויהי כאשר קהילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושאי המנחה. עכשיו, זה ביטוי שאני ממש ממש מתלבט מה אני הולך, עם מה שאני הולך להגיד עכשיו בכלל משמעותי. אבל זה מעניין ש... ויהי כאשר קהילה להקריב את המנחה, מזכיר גם כאילו, וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי בעבודת יום כיפור. כשהוא מחלה להקריב את כל החולי, אז הוא, מה הוא עושה? הוא משלח את השעיר החי. כלומר, כמו שפה, וישלח את זה שם ושם, וישלח את השעיר במדבר, כך גם פה, וישלח את העם נושאי מנחה. וכמו ששם נשא השעיר עליו את כל עבונתם, אז גם פה יש נושאי מנחה. כלומר, הוא משלח את מי שנושא. עכשיו, פה אני אומנם ממש מתלבט, אם אני ממש אמרתי במשמעותי, אבל שימו לב שהוא משלח אותם עד הפסילים אשר את הגלגל, ושם לאן הם ממשיכים? אל השעיר, נכון? סעיר, סעירה, לא משנה, אבל יש שם סעיר, כמו שיש ביום כיפור. עד כאן ספקולציות, בואו נמשיך. אוקיי, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר, דבר סתר לי אליך המלך. כן, עכשיו פה אני נזכר בחרב של השתי פיות, כי קודם כל כי הזכירו אותה. אתם לא... כן, מה זה הזכירו אותה? דבר סתר לי אליך המלך, למה הוא מתכוון?
סתיר את החרב?
יש לי דבר סתר פה. משהו, דבר מוסתר. כן,
ודאי. concealed weapon.
בדיוק. עכשיו, לא דבר אלוהים ודבר סתר, שני פיות, זאת אומרת, כאילו שהוא מדבר בפה ופה. כמו דרך אגב, כמו אחד בפה ואחד בלב, אז בתנך יש או אחד בפה ואחד בפה, או אחד בלב ואחד בלב. כן? בדברי הימים כתוב לך, ולעדור בלא לב ולב. שזה אומר כאילו לא בלב ולב, כלומר שבלב אחד ככה ובלב אחד אתה בעצם חותר תחת המלך. בלא לב ולב זה אומר שאתה בעצם שלם איתו.
בלב אחד שלם.
כן. אז ככה גם פה, שני פיות זה בעצם, מצד אחד אתה אומר ככה, מצד שני אתה מתכוון ככה. וכל הסיפור יהיה מלא ברמזים כאלה, של מצד אחד אומרים ככה, מצד שני מתכוונים ככה. אז קודם כל דבר סתר לי אליך המלך, אי אפשר שלא לחייך בשמחה כשקוראים את זה, כשאנחנו יודעים שיש לו דבר סתר לו המלך. כן? כלומר, הוא ממש מסתיר פה חרב, שהולכת להיות בשבילו. ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. כן, העומדים זה הניצבים שנמצאים עליו. ואהוד בא אליו. כן, בכלל השורש בא ויצא, הולך לחזור פה הרבה, אז בואו נכתוב את זה ככה.
רק לסדר את העניינים.
אז ויצאו מעליו כל העומדים עליו.
בואו נעשה, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו.
כן, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך. ויקום מעל הכיסא. כן, הוא קם, ויקום מעל הכיסא. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויגר את החרב מעל ירך ימינו, ויתקע בבטנו. התיאור המפורט הזה, שממש כאילו הוא שולח את היד וסלו מושן, והוא לוקח את החרב ואז תוקע אותו בפנו, כאילו אתה רואה את גלון ככה מסתכל, נו, כמה זמן? כלומר, למה התיאור המפורט הזה? כן, דבר ראשון זה בא להדגיש את זה כנראה, אבל דבר שני זה מזכיר את מה שהיה מקודם, כן? תיאור של קורבנות. אין לנו תיאור כל כך מפורט כמו תיאור של הקרבת קורבנות. כל פרט מתואר לאורך כל שלב. תדמיינו את ה... תזכרו בסיפורים של הקדשת הכהנים, או הלוויים וכל זה. כן, איך כתוב שם למשל? עם המצורה למשל, אני אקח דוגמה אחת רק בשביל להדגים. כן. ולקח הכהן מדם האשם, ונתן על תנו חוזן המתאר הימנית, ועל בוען ידו הימנית, ועל בוען רגלו הימנית. עכשיו תשמעו. ומן השמן ייצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, ויזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן על שער הכפו השמאלית שבפנים לפני השם. כן, ונראה שפה זה אפילו פחות מפורט ממה שכתוב במקומות אחרים. הנה. ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזה מן השמן באצבעו שבפנים לפני השם. אתם שמים לב שזה ממש מפורט. הוא לוקח, שם שמן על היד השמאלית, ואז לוקח את היד המינית, לוקח את השמן של היד... קיצור, בצורה כזאת מפורטת. רק שם אני חושב שיש דבר כזה. ופה, שוב אותו תיאור, כאילו הוא שוחט אותו עכשיו. כן? הוא לוקח את החרב, ואז שוחט, ואז גם מתארים לנו את החרב עצמה, מה היא עושה. ויבוא גם הניצב אחר עליו. שוב השורש שבא, נכון?
כן, ואז ויתקיע בבטנו, וכולי, זה הרצח. ואז ויבוא... גם הניצב אחר הלהב ויסגור החלב בעד הלהב
כי לא שלף החרב מבטנו
ויצא, עוד פעם ויצא הפר שדונה זה לא עוד פעם, זה הפעם ראשונה ויצא עולה לנו, טוב היה לנו פה ויצא ואז בא, ואז יבוא ויצא הפר שדונה כן, מיד ויצא אהוד המסדרונה וסגור וסגור דלתות העלייה בעדו ונעל
חלב בעד עליו ודלתות העלייה גם פרוצה לעשות כזה שקישור
כנראה אם זה מקביל לזה למה שבסגור החלב בעד עליו לא בסגור לעשות העלייה בעדו
מה שאומר שאהוד הוא כנראה עליו נכון? כן? החלב סוגר בעד עליו בזמן הרצח כלומר החרב הגוף של עגלון סוגר עליה בעד הלהב וגם פה אהוד סוגר בעדו שפה אני חושב שזה אהוד שבעדו בגלל שמיד כתוב ככה והוא יצא
ועבדיו באו
אז הוא יצא ועבדיו באו ויצאו מעליו כל עומדים עליו ועבדיו באו עכשיו למה התעקשתי שכל עומדים עליו זה הניצבים עליו כי אולי ויבוא גם הניצב אחר עליו זה שהוא יצא ועבדיו באו
זה אמור להתאים למסגרת בהתחלה.
מה?
זה אמור להתאים למסגרת בהתחלה, של ויצאו כל עומדים עליה, ועוד בא אליו.
במידה מסוימת כן, למרות שאם אני מתייחס לזה שיש באמצע עוד הרבה דברים שלא כתבתי, אז קצת תורס את מה שאתה מרגיש כבר שידע. פה ספציפית, בשני הפסוקים האלה יש פה איזו מין הקבלה. זה לא מבנה חייסתי, כי ודאי שהמבנה מתחיל פה ונגמר פה. זה לא מבנה, אלא שתים לב שמה שקורה בפסוק הזה, חוזר שוב. רק שיש משל ונמשל, הייתי אומר. מתארים לנו בפרוטרוט מה קורה לחרב המסכנה? ומיד אחרי זה עם אהוד אותו דבר. אהוד הוא כביכול הלהב, כן? וכמו יצא הפרשדון, אז גם יצא אהוד עם סגרונה, וכמו שסוגר החרב בעד הלהב, סוגרים לתת עלייה בעדו ונעל, וכמו שבעל ניצב אחר עליו, אז באים גם ניצבים, הפעם במובן של עבדים, אחר אהוד שהיה משל עליו. אז יש פה שוב איזה מין משחק כזה, שאהוד בעצם מקביל לחרב שלו. עכשיו, מה זה מקביל לחרב? כן, הרי בסופו של דבר הוא זה, אלא יש פה איזה מין אמירה שכשם שהחרב נועדה למטרה מסוימת, ככה גם אהוד. עוד מעט זה יהיה הרבה יותר ברור מה אני מתכוון. אוקיי. אז מיד עבדיו באו והראו ומיד על תותליה נעולות. והם רוח מסיך את רגליו בחדר המקרה והחילו את בוש, והנה אני פותח את התותליה ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אין יוסף בבור. והנה אדוניהם נופל ארץ המת. כן, והוא נמלט עד נתמע מהם, והוא עבר את הפסילים וימלט הסעירתה. עכשיו, והיא בבואו והתקע בשופר בהר אפרים. כאן אנחנו מתחילים את השלב השני של המלחמה. בשלב הראשון, היה לנו את הריגה של הראש. בשלב השני, הוא הולך עכשיו להילחם. הוא יורד מההר עם בני ישראל ומכה את כל המואבים. דבר דומה, דרך אגב, רק תזכרו, יהיה בפרק הבא. רק הפוך. יהיה קודם כל את המלחמה בסיסרה שיורדים מההר ונלחמים. ואחרי זה את ההריגה של הראש. המקרה הזה של סיסרה, גם כן על ידי איזה מין כלי נשק שתוקעים. בתוך גופו המסכן. בכל אופן, זה מעניין שיש הקבלה, לפחות אצלנו, לא יודע אם בפרק ד', אנחנו עוד נראה, לפחות אצלנו יש הקבלה מסוימת בין החצי הראשון לחצי השני. דבר ראשון, השורש תקע, מופיע בשני. אמנם הוא תקע את החרב בביתנו, נכון? ופה, והיא בבואו, והתקע בשופר בהר אפרים. כן? אז גם פה יש תקיעה של אהוד, וגם פה יש תקיעה של אהוד. ומיד וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם. ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם. וירדו אחריו, והלכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חי. כלומר, גם פה יש הקבלה בין הריגת הראש, שהוא היה שמן ובריא, לבין הריגת העם, שהוא שמן, וכל איש חי, ולא נמלט איש. ומיד ותיקנה מואב ביום ההוא, תחת יד ישראל. כלומר, אם בני ישראל שלחו בידו, אם אתם זוכרים את היד של ההתחלה, בידו של אהוד מנחה, והוא עם ידו עשה, ושלח אהוד את יד שמאלו, ואיתה הוא עשה את כל המעשה של השלב הראשון. אז בשלב השני, כן, העם ניתן ביד ישראל. כלומר, אם עגלו ניתן ביד אהוד, אז מואב כולו ניתן ביד כל ישראל כולם. ומיד ותשקוט הארץ 80 שנה. אז מה נותר לומר בעצם? ראינו פה הרבה משחקים מאוד מעניינים, חלק מהם אפילו שישרו אתכם אני חושב, אבל לא בשביל זה הבנו, נכון? אנחנו רוצים להבין מה הסיפור הזה בא לומר. אז למה צריך את כל הסיפור הזה? למה אנחנו מתארים בפרוטרוט, קודם כל את הרצח, או השחיטה, שאתם רוצים לקרוא לזה? דבר שני, את המלחמה מאוד מקוצר, ויש הקבלה בין המלחמה לבין הזה. ואפילו למה יש הקבלה בין סיפור של אהוד לבין הסיפור של החרב שעוברת דברים דומים כמו בעליה.
יודגש אבל שבניגוד לכמה שופטים אחרים, אני חושב שבניגוד לדבורה, בניגוד לעתניאל, בניגוד לגדעון, כן. הישועה כאן מתוארת בצורה מאוד ארצית. מאוד אנושית וחילונית.
כן, זה, אני חושב שזה בדיוק הנקודה. רק שאלה מה אתה עושה עם זה, זה השאלה.
זה תמיד השאלה, זאת אומרת, האם אתה בא להגיד, זה ממקום ארצי כי יהוד הוא כזה גיבור גדול וכזה בן אדם טוב, שבעצם לא היה צורך בנס, או שאתה אומר, הם לא ראויים לנס, הם היו צריכים לעבוד בכוחות עצמם.
כן, אז אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי משני אלה. דבר ראשון, צריך לומר שהשם הוא זה ששלח אותו, נכון? אם אהוד יודע את זה או לא, זאת שאלה, אבל השם הקים אותו. עכשיו השאלה היא...
אבל זה, אתה יכול להגיד שזה כמו שמשון.
יכול להיות, נכון. אבל שמשון לפחות יודע שהכוח שלו הוא מהשם.
אבל הוא אומר דבר אלוקים, זאת אומרת, הדבר הזה מופיע אצלו.
עכשיו, זה בדיוק הנקודה. נראה לי שפה תמון כל העניין.
אבל הדבר אלוקים הזה הוא ממש לא חיובי.
מה? למה?
זאת אומרת, הדבר אלוקים לי אליך זה מין לעשות את השם קרדום לחפור בו.
מה? לא, לא זה. יש פה שני שלבים. קודם כל השלב הפשוט. כן, הוא מדבר דבר אלוהים, אולי בשביל שהוא יקום, לך תדע. אבל, מה שאמרנו מקודם, זה שכשהוא אמר דבר סתר לי אליך המלך, למה הוא התכוון בעצם?
לחרב.
לחרב, דבר סתר לי אליך. בשלב השני הוא בא ואומר, הדבר סתר הזה שאמרתי הוא דבר אלוהים. כלומר,
אני בא בשם השם.
אני בא בשם השם. כן? עכשיו, הדבר אלוהים הזה, כן? מקבילים את יהוד אליו. כלומר, יהוד בעצמו הוא בשם אלוהים. אחרי זה יהוד בעצמו אומר את זה במפורש לבני ישראל. רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם, ביד שלכם. כלומר, כל השלב הראשון הופך את יהוד למישהו שיודע שזה בשליחות של השם. ואחרי זה יהוד מעביר את זה לבני ישראל, כשהוא מקביל למלחמה עצמה. במלחמה עצמה, בני ישראל...
יפתח. בניגוד לגדעון.
כן. כלומר, יהוד בא ולוקח מלחמה מאוד מאוד ארצית. הוא בעצם עשה הכל. כן? הוא תכנן הכל, הוא עשה הכל, זה לגמרי ארצי, הוא היה יכול לקחת את כל הקרדיט. והוא אומר, זה השם עשה את זה. כן? ולא פלא אחרי זה שגם יש 80 שנה. כי באמת דבר כזה מאוד מאוד בולט. כשמישהו יודע שזה השם שעשה את זה. והאם בני ישראל בסוף יראו שזה השם? כן, קשה לדעת. אבל אחרי 80 שנה הם כבר עזבו הכל. אבל באמת המלחמה הזאת נתנה תחושה שהשם הוא זה שעושה את הדברים, גם אם זה ארצי לחלוטין. וזה מה שמיוחד באהוד.
יותר ממלך המת על כל הניסים.
כן, זה בדיוק מה שמיוחד. מלחמה שכל הניסים יהיה לנו בפרק הבא. אנחנו נראה את ההשוואה, ויש השוואה בין פרק ג' לפרק ד'. אבל בפרק ד' יש נס.
למה? אתה טוען נסק אלו. ניסים החזקים הרבהם שנה ומספי כביכול חילוני, אבל הם עונים החזק יותר.
העם מחזיק קצת מאוד זמן. זה מה שקורה לעם. בני ישראל מחזיקים קצת מאוד זמן. מה מחזיק אותו הרבה זמן? מנהיג שיודע באמת להחזיק אותו וללמד אותו. עכשיו, איזה מנהיג יודע ללמד יותר? זה שהיה לו נס ופשוט אומר, טוב, היה נס, אז כולם רואים ולא צריך ללמד אותם? או מישהו שגם כשהוא הולך ועושה איזה, לא יודע מה, פעולת גרילה כזאת של מסיירת מטכ"ל, הוא יודע שזה השם שעשה את זה וזה נס אחד גדול. ברור שהוא הרבה יותר יכול להחזיק את העם. אבל שוב, אנחנו דנים פה לגמרי באוויר. בפועל זה ככה מתואר, לא כתוב לנו מה בדיוק הוא עשה אחרי זה. אבל התחושה היא בסופו של דבר שהוא הרבה יותר מאמין, כן, שהשם פה, מאשר שרק כשיש נס הוא צריך, אז הוא עושה את זה. ובאמת אנחנו רואים לאורך הזמן שרק כשבני ישראל ממש לא מאמינים, הם צריכים בכלל ניסים. ביציאת מצרים, בסיפור של דבורה, אחרי זה בגדעון, אם אפשר לקרוא לזה נס, שמשון, כולו נס אחד גדול. ואיזה ניסים יהיו בימי דוד? מי צריך ניסים בימי דוד? זה בדיוק התשובה. כן? בימי דוד לא צריך ניסים, השם פה וסגרנו את העניין. כן, שאול גם כן. אין ניסים כשאנשים מאמינים. נס הוא תעודת עניות. כמו הסיפור הידוע על ההוא שאומר, תודה השם, אבל הסתדרתי לבד. כן, אז זה כל ספר שופטים, או לפחות עד שמשון, זה יהיה הסיפור. כן, שהם זועקים להשם, ואז הוא שולח למושיע, אז הם אומרים, יופי, הסתדרתי לבד. זה בעצם מה שקורה. וזה מה שיקרה, ואנחנו עוד נראה את זה. אז טוב, שמגר אין הרבה מה לומר עליו, אז אנחנו רק נגיד את מה שאין מה לומר עליו. שמגר הוא מאוד דומה לשמשון, הוא מתחיל בשין ומם. והוא מכה את פלישתים, 600 איש באיזה משהו של בקר, מלמד, לא ברור מה זה, אבל כנראה שזה מה שמקים בו את הבקר, כמו שהאלף איש בלכי חמור של שמשון, ויש הגמות ישראל. למה הוא פה, מה הוא עושה פה, זה לא ברור, אבל הוא כנראה בתקופה של אחרי, אהוד, הוא מושיע קצת בקטנה, נקרא לזה ככה, בגלל שאחרי זה בשירת דבורה, נאמר שבימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות. כלומר, המצב הרע הגיע בימי שמגר. כלומר, הוא כנראה היה אחרי ימי אהוד. מה שאומר שאחריו היה שמגר בן ענת, זה באמת ככה. ופסוק, פרק ד' פסוק א', אנחנו חוזרים אחורה בזמן, ואומרים, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בין השם, ואהוד מת. כן, כלומר, נגמר אהוד. אומרים את שמגר בן ענת שהיה אחריו, ואז שוב אומרים שאהוד מת וממשיכים עד. זה מה שיהיה, ושבוע הבא אנחנו נראה את פרק ד'. שכוח.